פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, מטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגט, ויחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
אהלן גיל.
אהלן יגאל, מה נשמע?
לא רע, בימי קורונה עליזים.
עליזים מאוד, צהריים טובים, הפעם צהריים.
הפעם צהריים, כן, ניסינו בוקר, ניסינו ערב, ניסינו צהריים, אנחנו מהגמישים אני ואתה.
אתה רואה? הפודקאסט של הסיביטיסטים לדעתי פרק 7.
וואו, פרק 7 זה הרבה.
על מה נדבר היום?
אתם לא שואלים שאלות, אז אני אעלה דבר. אנחנו בתקופת קורונה, יש הרבה אי-וודאות במדינת ישראל. בואו נפתח את היריעה קצת. בירות. פוצץ שם משהו ענק, רכיב חצי עיר. עזה. בלונים. ממשלה, אי יציבות, כן גן, כן שמנץ, כן ביבי, כן שביבי, לא ברור מה קורה פה. פרנסה, יש כמיליון איש שאין להם עבודה. אני רוצה לחלוק אתכם, שיחת טלפון קיבלתי ממש עכשיו. מי שהתקשרה עליי, בוא נשאיר אותה בלום שם, והיא בחרדה מטורפת. מה אתה חושב, טוב, די אמרתי, אבל גיל, למה אנשים צריכים להיות בחרדה בתקופה הזאת?
למה אנשים צריכים להיות בחרדה, זו שאלה שיש בתוכה איזושהי הנחת עבודה, שאנשים צריכים להיות בחרדה. אני לא בטוח שאני מתחבר להנחה הזו, אבל אני יכול להגיד לך, אני יכול לענות בשני חלקים, אחד, למה חרדה טובה, ושתיים, למה הגיוני שנהיה בחרדה בעת הזו.
יופי, אז בואו תענה על שתי השאלות שלך.
אוקיי, אז השאלה הראשונה, למה חרדה טובה, חרדה או כמו שהיא באמת, מנגנון הפחד שקיים בכל יצור חי, הוא מנגנון הישרדותי, והוא יעיל, והוא חשוב, והוא חיוני, כל זמן שאין בו קלקול, וכל זמן שאנחנו מצליחים להתנהל בהקשר הזה בצורה שהיא אדפטיבית. הפחד הוא בריא עבורנו. זו התשובה לשאלה הראשונה. אפשר לדבר על זה שעה, אבל נראה לי שזה עונה לשאלה שלך בחלק הראשון.
כן, הפחד הוא בריא עבורנו, הפחד הוא רגש, גם החרדה. סופר סופר חיוני בקיום האנושי, הוא שומר עלינו, הוא דואג לנו, הוא נותן לנו מוטיבציה, הוא נותן לנו אנרגיה, אני תמיד אומר לסטודנטים למטופלים שלי, זה קור גרעיני. זה פשוט מעיף אותנו קדימה. בלי חרדה, האדם היה, שוב, אני לא גזען, סוג של מקסיקני. מי שחי במקסיקו יודע, גיל מחייך עכשיו. תסביר לנו למה סוג של מקסיקני, גיל, בתור אחד שגר במקסיקו.
לא.
מה?
אתה מדבר על השנטי.
שנטי.
כן, השנטי דווקא לא בא ממקסיקו, אבל הבנתי אותך. אז כן, א', חרדה או פחד או חשש זה רגש, ואנחנו יודעים שאין דבר כזה רגש שלילי. אבל חרדה יותר מאשר רגש, היא מנגנון הישרדותי ששומר עלינו, ושמניע אותנו. לחלק השני של התשובה, למה הגיוני להיות בפחד עכשיו, אני חושב שאמרת את זה בפתיח שלך. מה שקרה בבירות, קשור אלינו, לא קשור אלינו, אנחנו, לא אנחנו, מה שקורה בעזה, מה שקורה עם כאילו ממשלה שלנו, או לא כאילו ממשלה, המטלה, הקורונה, שמיים סגורים, יש מלא סיבות למה להיות בחרדה, עכשיו יותר מאשר בדרך כלל, וגם בדרך כלל יש הרבה סיבות לחשוש, לפחד ולדאוג, שאין כולן פילים נרדפות.
נכון. אז אמרת משפט מדהים. אין דבר כזה רגע שלילי. ואני רוצה, היום אנחנו בפודקאסט אינטואיטיבי או אסוציאטיבי יותר. אני רוצה לשתף אתכם בפגישה שהייתה לי עם איש מדהים, שקוראים לו סטיבן הייז. אתה יודע מי זה סטיבן הייז? סטיבן הייז הוא הממציא של הגישה Acceptance Commitment Therapy, של האקט, ACT.
כן, נכון.
לפני כשנתיים פגשתי באופן אישי את האיש הזה. האיש הזה היה מאוד סקרן ממה שאנחנו עושים פה בארץ, דרך אגב, ל-ACT, וזה היה... הייתה לי פגישה בערך של שעה ומשהו עם האיש הזה, ואני, יש לי טענות לגישה של ה-ACT. אני אספר מה זה ACT. ACT זה Acceptment Commitment Therapy. זה אומר, בגדול, קבלו את החרדה, קבלו את הרגש שלכם, כמו שהוא, תתחייבו למשהו, וזה יפתור את הבעיה. והוויכוח שלי עם סטיבן הייז, זה היה בכנס בינלאומי של CBT, הוא עלה פאנל, ובסופו דבר הפאנל דיבר על CBT מול ACT. אני אשתף אתכם מה הביקורת שלי כלפי הגישות של הגל השלישי, ש-ACT זה אחד מהם. ACT, מיינדפולנס שאתם בטח כולכם מכירים, ועוד דברים נוספים. סכמה תרפי, הביקורת המרכזית שלי לגבי גישות הגל השלישי, שהם מבזבזים לנו את הזמן. כי אני מאמין שה-CBT הבסיסי הוא סופר יעיל. ואני חושב שהגל השלישי נוסד על ידי מטפלי CBT משועממים, שנמאס להם לעשות את העבודה הקשה עם המטופלים שלהם, מחפשים קומבינות. וזה היה הבסיס של הדיון שלי עם סטיבן הייז. ואמרתי לו שאני חושב שלא צריך אותו בכלל, כי ה-CBT הוא כל כך טוב, הבסיסי כמו שאני מלמד אותו. ומה שעשינו בפודקאסטים הקדומים, תזהה את המחשבה שלך, תבין אם היא נכונה או לא נכונה, תראה אם יש מבוטי חשיבה, תענה לה. תלמד קצת הרפיה, ובסופו של דבר תעשה חשיפה לרגש וזה ייפטר. וזה נכון דרך אגב, הדיון הזה שסטיבן הייז היה אחד מהמשתתפים שלו, ועוד פרופסור מדהים שקוראים לו שטפן הופמן, שהוא אחד מגדולי ה-CBT, יושב בבוסטון אוניברסיטי, הוא גרמני, שהוא הקדיש המון זמן כדי לקטול את הסיפור הזה שנקרא מיינדפולנס. כי הוא לא חושב ש... כי
בסופו של דבר... הוא כן הצליח לשכנע אותך.
לא, לא, תכף אני אספר לכם, זה הרבה יותר מסובך מזה. אמן וזה היה פשוט, פסיכולוגיה זה דבר, לא דבר פשוט. ובסופו של דבר, מה שהופמן אמר, שמו, על המיינדפולנס הזה, זה הכל חרטה. אבל יש לי בעיה עם זה, כי אני חוקר, וחקרתי זה, וראיתי שזה עובד. עכשיו, אותו דבר אמר סטיבן הייז לגבי הקבלה, Acceptance Commitment Therapy שלי, שזה פשוט עובד.
אתה אמר על הטיפול של הגלגול עיניים.
גם גלגול עיניים, EMDR, הוא לא היה שם על הבמה, אבל בסופו של דבר, אני רציתי להבין מפרופסור הייז, למה צריך את הדבר הזה? והוא שכנע אותי. הוא שכנע אותי בדבר אחד. הוא אמר לי, איגל, מה שחסר ב-CBT, זה בעצם היכולת של המטופל או של הבן אדם לקבל את הרגש שלו כמו שהוא. כי אם אנחנו פשוט נקבל את הרגש שלנו כמו שהוא, וזה די מתחבר למה שאתה אמרת, כי אין דבר כזה רגש שלילי. ובסופו של דבר, הרגש שלנו הוא אנחנו. עכשיו, אנחנו סונים את הרגש שלנו, ואנחנו ברוכים מהרגש שלנו, אנחנו מפחדים מהרגש שלנו, אנחנו סונים את עצמנו, אנחנו מפחדים מעצמנו, ואנחנו ברוכים מעצמנו. ולכן, ברגע שאני מבין שהרגש שלי זה אני, עכשיו אני אספר לכם סוד על החרדה. כמה שאני אוהב את ה-CBT. גם שאני עושה תהליך CBT מוצלח, הרגש לא הולך לשום מקום, החרדה נשארת. ובסופו של דבר, הבן אדם מתרגל להבין שהחרדה היא שם כדי להיות, אבל בסופו של דבר, הוא לא נתן לחרדה יותר לנענע את הפעמונים. אתם מכירים את הכנסייה שבה איזה גיבן אחד מנוטרדם ומתחיל למשוך איזה חבל, ואז כל הפעמונים מתחילים לנגן, או בתחנה של מכבי אש, יש להם את האזעקה, ואז כולם יורדים בתוך הצינורות האלה ויורדים למטה. עכשיו, מה שסטיבן הייז אומר לנו, זה שהאזעקה נשמעת, זה לא אומר שזה האזעקה. זה שהחרדה נמצאת, זה לא אומר שיש מצב חירום. ובסופו של דבר, נקבל את הרגע שלנו, נתבונן בו, נאהב אותו, זה אנחנו. הרגע שתפקידו הוא תמיד חיובי. בסדר? עכשיו, מה שסטיבן הייז טועה, וזה היה הוויכוח שלי איתו, שאני מאמין, כסיביטיסט, שהרגע שתפקידו מטעה אותנו. יש לנו איזושהי הטעיה קוגניטיבית להאמין בעיניים עצומות לרגע שלנו. ואני אומר, הרגע שלנו הוא כול הרגע, שהוא לפעמים צודק והוא לפעמים לא צודק, ולכן עצם האמונה העיוורת לרגע שלנו היא בעצם בבסיס הסבל שלנו. וברגע שאנחנו מבינים שהרגש הוא רק רגש, ותפקידו בעצם הוא לרמוז לנו, תפקידו הוא לקחת את תשומת הלב שלנו ולמקד אותו למשהו כדי שנוכל לבדוק, והרגש תמיד צודק, לא כי הוא צודק עובדתית, כי הוא תמיד נכון, הרגש תמיד נכון, אבל הוא לא תמיד צודק, זה הבדל מאוד מאוד גדול, כי כשאני מרגיש כעס, אין פעם שכעסתי ולא נעשה לי עוול. כשאני מרגיש חרדה, אז או שהייתה לי מחשבה לא טובה, או שקרה לי משהו לא טוב, או שהכעסתי משהו לא טוב, אבל הרגש תמיד צדק. מה שטעה זה הפרשנות שלנו.
אני יכול להמשיל את מה שאתה אומר, או לתת מטאפורה מתוך הלשון העברית. כשאנחנו מדברים על רגש, השורש, ריש, גימל, שין, זה אותו דבר, אנחנו מרגישים שצובטים אותנו, כשמלטחים אותנו, כשמחאיבים לנו וכשמדקדקים אותנו, זה אותו שורש, ולא במקרה. המערכת העצבים שלנו, שמסמנת לנו, שכואב לנו, שאנחנו קרובים מדי לאש, מסמנת לנו שנעים לנו, או שאנחנו צריכים להתרחק, או שמשהו לא בסדר, או שמשהו ממש טוב, אותו דבר, בתחום הרגשי הנפשי. זה מערכת הזקה.
זה משהו שאני אמקד אותו עוד יותר במערכת הזקה. זה מערכת שאומרת לנו, תביט לרגע. היא מערכת כי הזקה זה כבר קונוטציה שלילית, והיא לא מערכת הזקה, כי גם יש דברים חיובים ברגש. כשאני רואה את הילד שלי, אני אוהב אותו. והרגע שלי אומר לי, תביט רגע, תתייחס לילד שלך, תאהב אותו, או את אשתי, או את אמא שלי, או אפילו חברים שלי, או את האהבה הכי גדולה שלי מכל האהבות בעולם, בירה, בסדר? אז, ובסופו של דבר, הרגש הוא לא הזקה. הרגש הוא סמן, אומר לי, אח שלי, שים לב, זה הכל. עכשיו, ברגע שאני מבין את זה, וזה החידוד המדהים שאני רוצה להגיד לך, וסטיבן הייז כן מדבר על זה, ברגע שאני מבין שהרגש הוא אני, ואני אומר לעצמי, אחי, שים לב לרגע, אבל אל תאמין לזה אמונה עיוורת, כי כל מה שהרגש אומר לי, תסתכל. החרדה, סתם דוגמה. מה רצית להגיד, גיל?
תבדוק.
אני אזרוק, אני אומר את זה בהרצאות שלי, אם אני אקח נחש צפע ואזרוק אותו למרכז החדר. בסדר, הרגש מאוד יעזור לנו, כי במקום להגיד, אחי, זה נחש, הוא נחמד, הוא לא נחמד, הוא יקיש אותי, הוא לא יקיש, אולי בדיוק חלבו אותו, הדבר הנכון זה פשוט או להפעיל את מערכת הפריז, פייט אנד פלייט. מול נחש צפע אולי כדאי לקפוא, ברור שכדאי להתרחק, או לקחת מקל שמת הטבע, רוצה לעשות את הגולגולת. לא כדאי להסתכל עליך, תגיד לו, אחי, אתה בסדר? אולי בדיוק חלבו אותך, אולי אתה ארסי, אולי אתה לא ארסי, אולי לא תקיש אותי, אחי? לא. בסדר? ולכן הרגש עושה פה סדר ענק. הוא מכניס לנו את כל המידע לאוטומט של תגובה. והרגע שהוא נורא חשוב, וסתם דוגמה, אם הבת שלי החמודה התחצפה עליי אתמול בצורה נורא מכוערת, וכעסתי. הרגש גרם לי להגיב, ולא לשורג אולי בסדר, אולי לא בסדר, אולי סתם, אולי אני לא צודק, אולי אני כן צודק. הייתי צריך להיכנס מה עם אמא שלה, כי התחצפה בצורה מכוערת, וכעסתי באותו רגע. ולכן בסופו של דבר, תפקידו של הרגש הוא לקחת את בליל המידע המטורף הזה, ולצמצם אותו לאיזשהו נייר לקמוס. אתה יודע מה זה נייר לקמוס? אתה רוצה להסביר לאנשים? אתה רוצה להסביר לאנשים מה זה נייר לקמוס? אולי יש אלה פה שלא יודע מה. נייר לקמוס.
אני חושב שתפקידו לסמן לנו על קיומו או היעדרו של חומר מסוים שלתוכו הכנסנו את הנייר, הוא משנה צבע בהתאם לנוכחות של אותו חומר.
אז הנייר קלוק, זאת אומרת, להתייחס לזה, ולספות דברים, ברגע שאנחנו מבינים שהרגש הוא חלק מאיתנו, הרגש תפקידו הוא תמיד חיובי, אין רגש שלילי, הוא תמיד חיובי. ברגע שלו הוא בא למשוך את תשומת הלב שלנו למשהו, ואז יש לנו החלטה, פה הקבלת החלטה שלנו שליטה מלאה עליה, האם...
רגש הוא תמיד חיובי? אני תמיד טוען שרגש הוא לא טוב או לא רע, הוא פשוט רגש.
הרגש הוא פשוט רגש, אבל הכוונה שלו היא תמיד תאורה.
הכוונה חיובית תמיד, כן.
בסדר, היא לא...
אולי כדאי שנרחיב טיפה למה, 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 למה אנחנו אומרים את הדבר הזה, שאין דבר כזה רגש חיובי ואין דבר כזה רגש...
לגמרי, הרגש הוא רגש. כי חיוב שלילי זה כבר, חיובי שלילי זה כבר פרשנות. ושם אנחנו טועים ביגטה. אני מתייחס להיוריסטיקות, לקהנמן ולאחרים שאומרים שאנחנו... קבלת החלטות שלנו היא מאוד... אני אגיד את זה בלשון המתה, מאוד מאוד חלשה. אנחנו מחליטים רע. עכשיו, הבעיה שלנו היא במנגנון הנכון לא נכון, במנגנון להחליט מה אני עושה עם המידע הזה, מנגנון אם אני, עקב הפרשנות השלילית שלי, מעצים את השלילה של הרמז הזה. בסדר, עכשיו, לפעמים, אם, שוב, באמריקה תמיד אני נורא סקרן לתופעה של זה שלוקח רובה ומתחיל לראות בכולם. בסדר? אם מישהו עומד עם רובה ומתחיל לראות, בסדר, אחי, המצב לא משהו. כדאי להתכופף, לברוח, או לדפוק לו כיסא בראש. אבל אם אני יושב בקולנוע, פתאום אני שומע רעש כי נפל למישהו הפחית של הקולה, זה לא אומר שמישהו עומד שם עם רובה ויורה עליי. ופה יש לי את ההחלטה, אני יכול להחליט. אני מתייחס לזה כהזקה של סופר חירום, כי עומד פה בן אדם שמתחיל לראות בכולם, או שנפל למישהו משהו. בסדר? ואני תכף חבר את זה לסיטואציה שלנו העכשווית. כי בסופו של דבר, ברגע שאנחנו מבינים שהרגש בא לטובתנו תמיד, הרגש הוא שלנו, הרגש זה מי שאנחנו. יש אנשים שהרגש שלהם הוא יותר פראי, כמו נקרא לו, יש אנשים שהרגש שלהם יותר מבוסד. דרך אגב, יש יתרונות וחסרונות להיות עם רגש מופרע, פרוע, ויתרונות וחסרונות להיות עם רגש מאוד מאוד בשליטה. בסדר? בסופו של דבר, ובסופו של דבר, ברגע שאני מרגיש משהו, אז יש לי בחירה. אני יכול, זה מה שאני למדתי ולמד, אני יכול פשוט להרגיש את זה. לא יכול להתייחס אפילו. אבל להרגיש את זה בעין אוהבת וחומלת. עכשיו, אם אני מבין שהרגש הזה הוא מציק לי, כי הוא שלילי, אני שנייה מתייחס אליו, בודק, נכון, לא נכון. אם עומד שמישהו עם רובה ומתחיל לראות עליי, מצב לא משהו אחי. אבל אם אין שם מישהו עם רובה ומתחיל לראות עליי, אז די הרבה בדמיון שלי, כי חלק גדול מהאנשים שחווים חרדה, התגובה גם הפיזיולוגית שלהם וגם התגובה ההתנהגותית שלהם תהיה כאילו מישהו עומד שם ויורה עליהם. ולא. ברוב המקרים, דרך אגב, אחד הבעיות של האדם המודרני, איפה הקלקול הזה שדיברת עליו מקודם, הוא שאצל האדם המודרני יש מעט מאוד איומים. זה בניגוד לאדם הלא מודרני. בעבר, במערה, החיים היותר מורכבים היו נמרים ועריות, אפילו פה בארץ ישראל היו עריות. והאישה הייתה מלקטת והיו מחלות והיו מתים בגיל... אני כבר לא הייתי חי, גם אתה לא, בגיל 38 היו מתים במוצא. וכל אנגינה הייתה הורגת אותך, וגם היה רעב, והיה לפעמים... לא צעדו איזה כמה שבועות, אז חלק מהילדים מתו. אז המצב היה די מורכב, אבל בעידן המודרני אנחנו חיים בחיים מאוד מאוד מוסדרים. לכן רוב הפעמים הרגש שלנו שהוא מחויל לאסונות של העבר, הוא טועה. אבל עדיין הרבה פעמים צודק. בסדר? לא עלינו, לחלקנו, יש לפעמים דברים לא טובים. פיתרו אותנו בתקופת קורונה מפטרים. חלינו, חטפנו קורונה, חטפנו סרטן. אלה, ראיתי את הסרטון הזה של אשת השגריר ההולנדי, שנזרקה ונפל איזה בזנת ושיפד אותה בראש. לא נעים, בסדר? קורים דברים לא טובים. אנשים. ולפעמים... אבל אם בעבר הרגע שלנו היה מחויל להיות מאוד רגיש, עכשיו העודף רגישות היא פחות מדויקת, כי אנחנו חיים בסביבה מבוסתת, אין בוקר, אין לילה. אנחנו לא הולכים לצוד, מקסימום הולכים לסופר. אם חסר לנו משהו, יש אנשים שחסר להם, יש אנשים שאין להם, יש אנשים שכרגע אין להם פרנסה. אבל בסופו של דבר, רוב בני האדם בעידן המודרני, בעיקר במדינה כמו מדינת ישראל, החיים שלהם הרבה יותר טובים מלא טובים. בסדר? ופה, אם אני לוקח את הרגש שלי, ומחבר אליו את הקוגניציה שלי, ואת יכולת קבלת ההחלטות שלי, ובודק את זה, מקבל אותו as is, לא נלחם בו, לא מפחד ממנו, לא בורח אותו, לא מסתים, אחד מהאסונות הגדולים של המין האנושי, שהוא בורח מהרגש, המודרני, הוא מפחד מהרגש, אין מה לפחד, אני ביום שפחדתי לפחד מהרגש שלי, החיים השתנו מקצה לקצה, אני עדיין עם בן אדם סופר חרדתי, אבל אני לא מפחד מהחרדה יותר, זה הבדל עצום, בסדר, כי החרדה שם, היא תהיה שם תמיד, זה חלק ממי שאני, אני חרד כמעט בכל דבר, אני אדם עם הפרעת קשב, ואדם מאוד מאוד, שהרגש שלו הוא מאוד מאוד נדלק בקלות, אבל אני לא מפחד ממנו, אני מקבל אותו, ואני בוחן אותו, ואני מסתכל, אני גם עכשיו בחרדה, אז מה? ולכן אם אני מתחבר למצב שיש לנו עכשיו, אם פיתרו, יש לי חברים שהם בלי פרנסה, יש לי חבר מהצבא, שהוא מורה דרך, והוא בלי פרנסה, יש לי חברים אחרים שהם עסקו בכנסים, והם בלי פרנסה, במקרה אותו חבר, גם אשתו פוטרה, נעדה בחברה. יש אנשים בבעיות במדינת ישראל. אבל 75% מהאנשים במדינת ישראל לא קרה להם כלום. הוא קרוב ל-80%. לא השתנה כלום. לך אגב, הם אפילו אולי מקבלים קצת יותר מהמדינה. ולכן, אותם 20% שאכלו אותה, מאוד לגיטימי, שיתמודדו ויתפלו בזה, והרגע שיעזור להם כדי לצאת מהסבך שלהם, אם הם לא יפלו ליוש ודיכאון. אבל רוב אוכלוסיית מדינת ישראל.
כן, אבל כשאתה אומר לא קרה להם כלום, זה לא מדויק, בעיניי זה אפילו רחוק מלהיות מדויק, כי הם היו חודשיים בבית בלי יכולת לצאת מהבית, ועם הילדים בתוך הבית וכן הלאה, ועם החדשות 24-7 לא קרה להם שום דבר במובן הגשמי אולי, אבל מי שלא היה לו כלב, לא היה לו תירוץ אפילו לצאת החוצה, קרה להם. במובנים הרגשיים קרה להם.
נכון, אבל קרה להם לא הרע מכל.
לא, לא הרע מכל.
קרה להם. גם במקום העבודה. הבוס יורד עליי והחבר'ה צוחקים עליי, קורה לנו כל מיני דברים, גם בבית ספר. ולכן אני לא אומר שטוב, אני לא אומר שיהיה טוב, אני לא יודע. אני אומר שבסופו של דבר, הרגש בתקופה כזאת, בגלל שאנחנו רואים את החדשות, האינסופיות האלה שמנקרות לנו במוח, החיידק, 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 החיידק. ושוב, אותו אדם שמת לו ההורה, אותם 500 או 600 משפחות, אני לא יודע כמה מתו מקורונה, הם לא בסבבה. אותו אדם שהיה בטיפול נמרץ ובקושי שרד באור שיניו, והוא לא בסבבה, ובגלל שהיה שלושה חודשים מאושפז גם פיתרו אותו, הוא לא בסבבה, אני לא מקנה בו, ואני מאמין שהוא במצוקה, בסדר? אבל רובנו נמצאים במצוקה שהיא פוגעת במצב רוח שלנו, שהיא פוגעת ביכולת שלנו אולי להתמודד עם זה בצורה יותר טובה, כי חלק מהבעיה של הרגש זה שאני נמנע מלהתמודד.
בוא אני מתחבר לגמרי למה שאתה אומר. אנחנו רובנו נמצאים במצוקה שמנבט את המצוקה, את הגברת המצוקה האמיתית שלנו. הרגשות שלנו הרבה פעמים מחמירים את מצבנו, בטח בסיטואציות כאלה.
בסופו של דבר, וזה משפט שאני מתחבר אליו, שאמר אותו ווינסטון צ'רצ'יל, ואמרו אותו גם פילוסופים יוונים, שהוא פגש מלא אנשים, ווינסטון צ'רצ'יל אמר, פגשתי מלא אנשים על ערש דווי, ורוב הדברים שהם דאגו מהם לא התגשמו. עכשיו, ווינסטון צ'רצ'יל אמר את זה במהלך מלחמת עולם שנייה, זה דור שחווה את מלחמת עולם ראשונה ומלחמת עולם שנייה. זה חבר'ה שממש אכלו אותה ביג טיים. הם לא יודעים, אבל חלק גדול מהגברים הבריטים נהרגו במלחמת עולם ראשון, המון, בסדר? ובבריטניה של מלחמת עולם ראשונה, מלחמת עולם שנייה, המצב היה הרבה הרבה יותר גרוע ממדינת ישראל של קורונה. עכשיו, וצ'רצ'יל אומר את זה בסוף מלחמת עולם שנייה, שרוב האנשים שהוא פגש על ערש דווי, רוב הדאגות שלנו לא התקיימו. עכשיו, רוב הסבל האנושי הוא בדאגות שלנו, הוא לא במציאות שלנו. עכשיו, אני לא אומר שלא יקרו לנו דברים טובים, אני לא אומר שלא ימותו לנו, לא אומר שלא יספרו לנו, לא אומר שלא נחלה. אני לא אומר שלא עלינו כל מיני דברים נוראים, אבל רובנו רוב הזמן הורסים את החיים שלנו בגלל שאנחנו בהטייה של אמונת יתר לרגש השלילי, לא לרגש השלילי, להזקה הזאת של הרגש. ואם אני מפסיק לפחד מהרגש, אני גם יכול להתמודד יותר טוב. עכשיו, רוב האנשים ברגע שהדבר רק קורה להם מתמודדים, כי אין להם ברירה. אני, יש לי ילדים, אם יפטרו אותי, או אם יקרה לי משהו לא טוב, אני אתמודד, כי אני חשוב לי שהילדים שלי יהיה להם לפחות אוכל על השולחן, ואני אעשה הכל. אבל אם אני אקפה או אתייאש, אני כבר לא יכול לעשות את זה. לכן יש פה אוכלוסייה שהיא סובלת נורא סתם, כי בסופו של דבר רוב האנשים, למרות שהם סובלים נורא סתם, ברגע שיקרה למראה ביותר, הם יתמודדו עם זה. אז הם סתם מבזבזים את השנים היפות שלהם, ולהאמין לזה שהם לא יכולים להתמודד עם מה שהרגז שלהם מנסה לסמן להם שהוא הולך לקרות רע. ופה, אם נתחבר גם לפודקאסט האחרון, ולמה שאני אומר עכשיו, לקבל את הרגש ולאהוב אותו ולא לפחד ממנו ולהתמודד ולקבל את ההחלטות שלי על סמך כמה שיותר עובדות, כמה שיותר נכון וכמה שפחות תיאוריות שליליות, גם בתקופה קשה, גם בתקופה של אי-ודאות. דרך אגב, אחד מהדברים שהאדם הכי קשה לו זה עם אי-ודאות. כי כשיש לנו אי-ודאות, אנחנו נכנסים תמיד ל... רגע שלילי, אז חלק מהאוכלוסייה יכולים להתייאש, חלק מהאוכלוסייה יכולים להיות בחרדה. בסדר, אותם אנשים שמתייאשים, ואותם אנשים שנכנסים לחרדה עמוקה כתוצאה מאי-ודאות, בסופו של דבר יקרו להם דברים לא טובים. כי הם יאמינו שהם לא יכולים להתמודד עם מה שהם מפחדים ממנו. ואז זה נבואה שמקשימה את עצמה, כי אם פיתרו אותו והוא לא יחפש עבודה, הוא לא ימצא עבודה ולא לאוכל לילדים.
מסכים איתך לגמרי, ואם לחבר את מה שאתה אומר עכשיו לפתיח שלך, על ההבדל בין אקט ל-CBT, והטענה ש-CBT לא יודעת לגרום לנו כמטופלים לקבל ולאהוב את הרגשות שלנו, אז כנראה לא בפרק הזה, אבל אולי נבטיח לעצמנו בפרק הבא לדבר על כלי CBT שמלמדים אותנו לקבל את הרגש, למצוא את הדברים הטובים שיש בו, ויש כמה כלים כאלה, נכון? יש את הפרדוקסיקל אג'נדה סטינג, ויש את הדאבל פרדוקס רווח ומחיר.
ב-CBT הבסיסי יש הכל, לא צריך אקט ולא צריך מיינדפולנס, יש לנו הכל. הטכניקות הרפאיה שאנחנו לומדים ב-CBT כבר עשרות שנים, הם מיינדפולנס לכל דבר.
לא משמעית, אבל טכניקות הרפאיה זה לא כלים שמלמדים אותנו לאהוב את הרגע שלנו, זה כלים שמלמדים אותנו להגיע.
ה-CBT אומר, תיקח את הרגע שלך, תבחן אותו, תשיים אותו, ותקבל אותו בצורה אובייקטיבית. סטיבן הייז לקח ושכלל את זה קצת, אבל הוא לא עשה משהו מהפכני כמו שהוא חושב. הוא חושב שהוא הקים גישת טיפול, לא הגיעים גישת טיפול, הוא הגיעים על השלמה מסוימת לכלים שכבר היו. בסדר, זה סוג של אבולוציה, זה ממש לא רבולוציה. כי ה-CBT עצמו הוא מדהים. ואני אומר את זה משנים של עיסוק עצמי, ממטופלים, ממאות סטודנטים שכבר הכשרנו. ולכן, בתוך היכולת שלנו לזהות את המחשבה השלילית, לזהות את עיוותי החשיבה, לענות לה, להבין איזה רגש המחשבה השלילית גורמת. ופה אני מוסיף, לקבל את הרגש, לא להילחם בו, לא לברוח, ואנחנו אומרים את זה, ה-hidden emotion, הרגש השלילי, ברלו מתוך ה-CBT מדבר המון המון על emotional avoidance, מדברים שנים, עשרות שנים, ברלו אחד מגדולי ה-CBT מכל הדורות, הוא מדבר על המושנה לבוידנס כבר עשרות שנים. אל תימנע מהרגע שלך. תתייחס אליו, קבל אותו. תבדוק אותו. תראה, נכון, לא נכון. נכון, תאהב אותו. תתייחס, הוא עוד בא לעזור לך. לא נכון או לא מדויק, עדיין. תבחר מה אתה עושה. עכשיו, הוא תמיד נכון. הוא תמיד שם, כי קורה משהו. אם אני מרגיש השם, אני מאשים, אם אני כועס, אם אני... במבוכה, אם אני מתוסכל, אם אני בחרדה, אם אני בבעתה, אם אני בדאגה. דאגה זה אהבה לגמרי דרך אגב. אני תמיד מלמד את המטופלים, דאגה שווה אהבה. זה נכון. וכעס, כעס זה רגש סופר חשוב. אנשים שמדחיקים כעס הם אנשים שמומללים, כי הם או מתפרצים, אני עם פס וגרסיב, או שוקים לדיכר. כעס זה רגש שחייבים לבטא אותו. כל רגש חייבים לבטא למעלה. אהבה זה רגש שחייבים לבטא. גם שנאה. גם ששונאים, הוא לא יבטא את השנאה, הוא יכול לעשות את זה. ושוב, אני לא בעד סינה, ואני לא בעד פשעי סינה, ונחזור לדברים הנוראים שסינה עושה למין האנושי. אבל סינה עושה דברים נוראים למין האנושי, כי מנסים להדחיק אותה כל הזמן, בוא נבטא אותה בצורה של תקשורת. עכשיו, אני חושב שסינה היא חלק בלתי נפרד מאהבה. בסדר, כי אם אתה שונא את מי שאתה אוהב, דרך אגב. כי הרגש שהוא אחד הרגשות הכי נוראים, זה הרגש האדישות, שאתה אדיש, זה הכי נורא. חלק גדול מהזוגות מתגרשים מהאדישות, לא מסינה. אחר כך נוצר את השנאה, אבל מה מתחילה
האדישות? כן, זה בכלל שאלה אם אדישות זה רגש או שזה יעדר רגש, כמו ששאלה אם שחור זה צבע או יעדר צבע.
זה לא משנה, אבל אדישות זה, אני לא יודע אם זה רגש או לא רגש, אבל אני מסכים לשאלה שלך, או שעמום זה כן רגש.
שעמום זה רגש.
אחד האויבים, ומתוך השעמום, נוצר את אדישות, ואני מתגר שם. אולי. או שמחפשים את הבגידה, מחפשים את האקשן, מה זה מתקשב. אבל בסופו של דבר, וזה כבר ספתח למשהו שנעשה פעם, את הסוגיות ואת היחסים. אבל בסופו של דבר, רגש הוא מרכזי, רגש הוא חשוב, רגש הוא אנחנו. תמיד הרגשות שלנו זה בעיקר מי שאנחנו. ילד, ופה אני תמיד אומר, הדבר היחידי שאי אפשר לרפא מטופל, זה מחוסר אהבה בתקופת הילדות שלו. הדבר היחידי שהורים צריכים לעשות, זה לתת אהבה לילדים שלהם, כל השאר זה בונוס. ולכן היכולת שלנו להביע רגש, היכולת שלנו לתקשר בצמצות רגש, שאנחנו לומדים את חמש עקרונות האמפתיה. בתוך הטיפול נוצר השינוי, כתוצאה מתקשורת רגשית, לא שום דבר אחר. כשהמטופל והמטפל צריכים לייצר תקשורת רגשית, יהיה שינוי. עכשיו, רוב המטפלים, שאני לפחות לימדתי, והיה לי סשן פעם שניסיתי ללמד 40 פסיכולוגים קליניים אמפתיה. הם פשוט לא הצליחו להבין מה אני מדבר איתם. אמפתיה כמו שאני מבין אותה. כי פסיכולוג, אני לא ממש כולם כאלה, אבל חלק מהעקרונות הפסיכולוגיה הוותיקה יותר, שאי אפשר לעשות קאונטר טרנספר הזה של הרגש שלי למטופל. זה נורא, זה הורס את הטיפול. אם לא תרגיש את המטופל ולא תביא אותו ברגש, אין טיפול, אין תהליך, אין כלום, יש משהו, יש תהליך נפלא, זה חשבון הבנק שצומח, והווילה, ואמרה לי פעם פסיכולוגית קלינית ש... היא צריכה לגייס 20 מטופלים פעם בחמש שנים, אני צריך לגייס 20 מטופלים פעם בחודשיים. ככל שאני מטפל ציבית יותר טוב, אני צריך להיות שיווק יותר טוב.
כן, החיים שלנו קשים מהבחינה הזו.
החיים מאוד קשים. מטפל ציביתי צריך להיות איש מחירות גם, כי הוא מטפל ציביתי טוב. כל חודשיים ממלא, צריך למלא קליניקה. מטפל דינמי טוב, כל 5-10 שנים צריך למצוא מטופל חדש, אחד.
אתה באת עכשיו לעודד את החרדות של הסיביתיסטים שמכירים לנו?
כן, אבל עדיין הם באמת עוזרים לאנשים. דרך אגב, אבל אם אני כבר אפתור להם את החרדה, את העובדות, 75% מהאוכלוסייה במדינת ישראל עכשיו זקוקה להם, אז יש להם ים פעם נוסע. בסדר? פריירים, המטפלים הדינמיים יותר קשה להם למצוא. אבל בואו נשים את זה בצד, כי זה כבר קלשנו. טוב, יאללה, בואו
נשים... אנחנו צריכים להתקרב לסיום, כי הזמן שלנו קצר היום. אני חושב שאלינו פה סוגיות שמרתקות וששווה... להרחיב אותם לכמה זוויות בהמשך.
לגמרי, לגמרי. הסיפור של רגש, רגש הוא סכמה קוגניטיבית. וזו תיאוריה שאני מאוד 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 אוהב של רגש. אחת התיאוריות הטובות. חיפשתי אותה ולקח לי זמן למצוא אותה. הפסיכולוגיה הקוגניטיבית טוענת, אלו האדם בכלל מוצף בהמון המון אינפורמציה. חלק גדול מהאינפורמציה אנחנו לא יכולים לקלוט. חלק גדול מהאינפורמציה עוברת את החושים שלנו, ומגיעה לשולחן עבודה שהוא מאוד מאוד דל. יכולת שלנו בעצם לאבד מידע, הזיכרון לטווח קצר שלנו מאוד מאוד קטן. לכן יש לנו, לקוגניציה האנושית יש כל מיני קונצים, כדי לאבד את כל המידע הזה לאיזשהו סכמה, רגש הוא סכמה. רגש זה מערכת הישרדותית שלוקחת המון 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 מידע, ומדייקת אותו לתחושה גופנית עם פרשנות. וזה דבר שהוא, כשאני מרגיש משהו, הוא קודם לתהליכים קוגניטיביים אחרים. כי הרגש מנצח, אחד הבעיות שלו. בגלל שהוא מנצח, אנחנו נוטים להאמין. אבל הוא מוטה, כי בסופו של דבר יכולת עיבוד המידע שלו היא רנדומלית. והוא מבוסס, הוא מוטה מאוד על ידי הפרשנות שלנו ועל ידי הניסיון הקודם שלנו. ולכן, עצם זה שאני מרגיש משהו, זה לא אומר שזה מדויק. זה אומר שאני מרגיש את זה. זה אומר שכרגע, קרה פה איזשהו תהליך שהצטמצם לטובת זה שהקוגניציה שלנו מסמנת לנו להתייחס למשהו. וזהו. וזה אנחנו, כי זה כל מי שאנחנו עד אותו רגע שהרגש הזה מופיע, מופיע בנקודה הזאת, כי שאני אוהב זה אני, שאני שונא זה אני, שאני חרד זה אני, שאני מפחד זה אני, שאני כועס זה אני. וזה כל מי שאנחנו מתרכז למשהו מאוד מאוד טהור וצלול. וזה התיאוריה הכי מדויקת של רגש שאני מכיר. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים את זה, ואנחנו אוהבים את זה, כי זה אנחנו, עכשיו, רובנו סונים את עצמנו, זה משהו אחר. לפחות הערך, כי רוב בני האדם המודרניים לא אוהבים את עצמם משום, זה גם משהו מאוד אידיוטי. לפעמים מגיעים אליי מטופלים, אנשים מדהימים, גם נראים טוב, גם חכמים, גם עשירים בפנים, גם אנשים טובים, הם שונאים את עצמם. לא מבין את זה הרבה פעמים, או כן מבין את זה, אבל הם שונאים את עצמם כי הם לא מקבלים את עצמם. אז הם גם לא מקבלים את הרגש שלהם, ואז הם בוחרים מהרגש שלהם, מתחבים מהרגש שלהם, אז או שהם חרדה, או שהם בדיקה, או הם מתייאשים, כי זה נורא מייאש. עכשיו, ואין סיבה, בסדר? אין סיבה אמיתית, כי כולנו, יש לנו דברים טובים, דברים לא טובים. אז בוא נחזור לנקודה הזאת. ולכן רגש זה משהו מזוקק מאוד, שלוקח המון המון דלי אינפורמציה ובדלי מידע, ושם כמו בספר, בספרים של פעם, את הסימניה, או שהיינו עושים כזה של חמור, זה לסמן לנו משהו, זה הכל. תכנס לזה ככה, שכל המהות שלנו רוצה לסמן לנו משהו. ואז, בסופו של דבר, ניקח את ההדרה, ההרצה לדבר הזה, זה לא ההרצה, ההרצה אפשר להריץ רגיל, אבל ההדרה של זה כמשהו שהוא מכונן, ומשהו שיש לו איזושהי בינה חיזרית, אין לו. הרבה פעמים הרגע שלי טועה. הרבה פעמים אני כועס סתם דרך אגב. הרבה פעמים אני כועס בצדק. דרך אגב, רוב הפעמים אני כועס די בצדק. רוב החרדות שלי הם סתם דרך אגב. עכשיו, אני שומע
חרדות. רוב החרדות שלנו כבני אדם הם סתם, דיברת על זה בהקשר של ימי קדם והיום. רוב החרדות שלנו הם סתם.
ורוב הפעמים שאני מתייאש זה גם סתם, דרך אגב, דיכאון... ברגע שהוא הישרדותי, ושוב, זה הסבר, זה הכל תיאוריות, אבל הסבר הכי טוב של דיכאון שקראתי, דווקא פסיכולוגים אבולוציוניים כתבו, האדם במערה, בחורף, לא היה טוב שהוא הסתובב בחוץ. לא היה מה לצוד, והיה קר, והיה מת. אז הנפש שלנו מתכנסת, מייצר דיכאון, שבה יש לנו פחות חשק להסתובב, אנחנו רוצים לשאול רוב היום. לאדם הקדמון זה היה נפלא, לאדם המודרני פחות טוב, כי מפטרים אותו מהעבודה בגלל זה, בסדר? ואז הוא במצב של החורף של האדם הקדמון, כאילו פרומס. יאללה.
יגאל ידידי, יש לי הרגשה שאחרי הפרק הזה יהיו הרבה שאלות, תשארנו המון קצוות כזה.
יאללה, אז תשאלו בחייה, תמאחתי להמציא
פה. אבל לפחות גירינו את הסקרנות. אני זוכר שהבטחנו לדבר על Hidden Motion בפעם הקודמת, זה רשום בספר החובה.
נגענו קצת, אבל ניגע בהתאם.
יאללה. היה תענוג, ביי ביי.